אנחנו ב-102. יש לכם? טוב, פעם שבה התחלתי לקרוא את זה, פסקה וב, אבל לא היה לכם מול העיניים, אז נקרא את זה בזריזות. לתת הזדמנות, פסקה וב. פלא הוא, מדוע כשבחור פלוני נפגש עם בחורה פלונית, אין מתעורר בהם רצון לחיים משותפים, במקרה אחד. ואילו כאשר אותו בחור נפגש עם בחורה אחרת, אכן מתעורר רצון כזה. אינן יודעים מדוע זה כך, על פי שלכאורה זו לא שאלה, זה מתאים, זו מתאימה לו, וזו לא מתאימה לו. כן? זאת אומרת, אין אנו יודעים, זה מכוון לעומת הבקשה הפנימית שלו, כן? נשמתו מחפשת את החצי השני שלה. לכאורה, השאלה, אם נראה לנו חותר, כן? אכן מתוקיה, אין אנו יודעים מדוע זה כך. אפשר להגיד שבסופו של דבר, השאלה הזו היא באמת, אנחנו לא יודעים למה זה, כי הדבר, הסוד הזה הוא טמון בתוך הנשמה שלנו. אנחנו יודעים למה הנשמה שלנו רוצה דווקא את זו ולא את זו. כן? זאת אומרת, ברמת הגילוי אנחנו מרגישים שעם זו אנחנו מרגישים טוב יותר, או מסתדר יותר. אבל מצד התוכן הפנימי, כן, של ההתאמה הזו, אנחנו לא יודעים. נשמתנו, זה סוד נשמתי. זה... כן? אולי זה הוא מתכוון, אבל תכף נראה. אין אנו יודעים מדוע זה כך, אבל אין לשאלה זו שום משמעות. אין הכרח שהאיש והאישה דווקא יהיו דומים זה לזה, או דווקא יהיו שונים זה מזה. מילים אחרות, הוא רוצה פה לפסול איזשהו ניסיון לברר בצורה מדעית, כן? או צפייה מראש, או תחזית מראש, כן? מה יהיה מתאים ומה לא יהיה מתאים. זה מחזיר אותנו לסיפור הרשימות. כן, הרשימות הארוכות, כן, שאדם חושב שהוא יכול להכין לו רשימות, מה מתאים, מה לא מתאים. אז הוא רוצה להגיד לנו, תעזבו את הרשימות, תצאו ותיפגשו. תצאו, תיפגשו, תחוו, ותנו לעצמכם להפתיע את עצמכם. כלומר, לא להתעסק בשאלות, לא לנסות עכשיו לחזות כל מיני דברים, כל מיני תרחישים. אל תהיה לי פיזיקאי, אל תהיה לי מתמטיקאי. פשוט תבין שהחיים זה סוד הרבה יותר גדול ממה שאתה מבין בשכל. פשוט צוות אחווה, צוות אחווה. תיפגש, תיפגש. תיפתח. אין הכרח שיוכלי, או דווקא יהיו שונים זה מזה, לעתים דווקא בגלל שונותם זה מזה, השותפות נוצרת. כן? שזו סתירת לכי רצינית מאוד למדע השכלי. כן? שהיה, כן? על פי השכל הפשוט, היינו חושבים שדווקא צריכים להיות דומים. והנה אנחנו רואים שלפעמים דווקא קשרים שהשונה בהם רב על הדומה, דווקא הם מצליחים יפה. אז מה נעשה עם כל המחקרים שלנו? מה נעשה איתם? זה לא אומר, לא צריך לזרוק אותם לפח, אבל צריכים לדעת שכוחם של המחקרים השכליים הוא לא כזה, צריך קצת ענווה כלפי סוד החיים. צריך ענווה קצת כלפי סוד החיים. מה לעשות? סוד החיים מפתיע אותנו פעם אחר פעם, בניגוד להרבה תחזיות. כן? סקר, אכן, ואבל יופי, כן. סקרים זה לא תמיד הדברים הנכונים. סקרים... כל מיני תוכנות וכל מיני כאלה חשבונות. אנחנו רואים מה קורה בסופו של דבר. כן? לפעמים זה ההפך הגמור ממה שהסקר מנבא. גם פה, כן? לא יותר מדי להישען על הפרוטזות האלו, כן? של החשבונות הפשטניים, החיצוניים. כן? קשה מאוד להגיע בזה לאיזושהי אמירה חד משמעית שהיא נכונה לגבי כל המצבים. לא, לא, מה לעשות? החיים ברובם, הייתי אומר, הם הפתעה. הם הפתעה, הם זורמים בנתיבים שונים מה שאנחנו מתכננים. כמה מהתוכניה שלנו מהלך היום, לא מדבר על תוכנית הגדולה, להגיע לפה בבוקר, כן, וללמוד פה עד שיש בה, בסדר. זה עולה בידינו. אבל בתוך היום עצמו, כמה הפתעות יש? דברים שהיינו מאחלים לעצמנו וקורים בדיוק הפוך. כן? נכנסים לפה ומצפים, מפגש עם פלוני אלמוני יהיה באופן כזה, בסוף מתרחש באופן הפוך בדיוק. יש הרבה הפתעות. רואים שבעל הבית זה לא אנחנו. אנחנו כמובן צריכים להגיב על האירועים. הגישה לאירועים יהיה מה שמוטל עלינו. אבל רואים שהרבה דברים, כל בסיס, כל תוכנית היא בסיס לשינוי. דבר שמרגיל אותנו מאוד לענווה. אנחנו כאן את כל היסוד, כל הסוגיה הזאת, כל העיקרון על הזה, אנחנו רוצים ליישם אותו לגבי זוגיות כרגע. זה מה שאמרנו כאן. וכאן הוא חותר. טוב, נמשיך. אני חוזר על המשפט. זה לעתים דווקא, בגלל שונותם זה מזה, השותפות נוצרת. אפלי ופלי, נסגר מעגל, איזה יופי. ולפעמים דווקא בגלל דמיונם זה לזה, היא נוצרת. לפעמים הפוך, דווקא דמיונם לא מאפשר חיבור. כן? דווקא הדמיון לא מאפשר חיבור. כמה וכמה בחורים, לא אחד ולא שתיים. שחזרו מפגישות ואמרו לי, שמע, זה פשוט לא יומן. הסיפור חיים שלנו פשוט זהה. נו, יפה, יפה. לא, לא, אני מרגיש כאילו אני נפגש עם עצמי. אני רוצה להיפגש עם מישהו שישלים אותי. אני חושב שאני להמשיך את הקשר. נפגש עם עצמי, פשוט נפגש עם עצמי. מה, באתי להיפגש עם עצמי? אז אני אקח מראה ואסתכל על עצמי ככה. לא, דווקא אני אחפש מי שתשלים אותי. אבל לפני שהוא אמר את זה, כן, כל כך הרבה, איזה יופי, דיבר, הוא כך הבין, עוד לפני שדיברתי, ישר הבין. יותר מדי, אנחנו מדברים באותה שפה. יותר מדי. יש חשש גדול שיהיה פה פלוס ופלוס, כן? שלא יסגור מעגל, לא ייצור מצב של מעבר הזרם, נקרא לזה ככה. טוב, אין חובה הלכתית. אין חובה הלכתית. כך הוא פוסק, כך הוא קובע. צריך כתפיים רחבות כדי להגיד את זה, כי לכאורה יש מקומות שדווקא אפילו פירוש התורה, מי שמסתכל על פירוש הנציב, כן, על סיפור אדם וחווה, אז הנציב דווקא אומר שמה שיש עדיפות לדמיון ביניהם. מעניין, הנציב אומר את זה. מעניין שפה לכאורה, לא מתעלם מזה הרב, כן, אבל כנראה בחשבון הכללי, זה לא להלכה. זו הדרכה, זה לא הלכה, זה לא פסק הלכתי. הוא מודע לכך הרב כאן, הרב שטרנברג, הוא מודע לכך שהנציב אומר את זה. אבל זה לא הדרכה הלכתית. זה לא הדרכה הלכתית. יש דעה כזו. כן? יש דעה כזו, אבל זה לא הדרכה הלכתית. כן? שם הוא אומר הנציב, שבאמת עזר כנגדו, עזר זה מצד הדומה. אז העזר קודם לנגד. העזר זה הדומה. הנגד זה השונה. אז בעיקר צריך להיות עזר. והנגד זה תיקונים והשלמות. אבל העיקר זה העזר כמה ש... קשה להתעלם מדברי הנציב. כן, כשהיית להם, כדאי לראות את זה בפנים, שמה, מכל מקום, פה אומר לנו שאין חובה הלכתית כזו. אין חובה הלכתית שאדם יחפש דווקא מי שדומה לו. האיש, בוודאי צריך לחפש אישה, הנה פה אנחנו חוזרים למושגי היסוד, שמאפיינים את התקשורת הטובה במפגש. איך זה נקרא? אישה שנוח לא איתה. מילה מאוד כללית, אבל אנחנו כבר פירטנו אותה, נכון? פירטנו אותה כשדיברנו... כן, על הזרימה, על הנעימות שבשיחה, משהו הולך ונבנה פה, אנחנו מרגישים טוב, לא מרגישים זרות, יותר זהות מאשר זרות. כל הביטויים, הערכנו בזה, זה כלול בביטוי נוח לא איתה. בסדר? זה אנחנו כן צריכים לחפש. אבל מי תהיה נוחה לנו דווקא? האם היא תהיה ספרדיה או אשכנזיה? אני מעדיף ספרדיה, או חצי ספרדיה, חצי אשכנזיה. אבל אשכנזיה לא. למה? למה לא אשכנזיה? מה הבעיה? מי אמר לך שאתה לא מתאים לך? מי אמר לך? מאיפה אתה יודע? לא יודע, אני מרגיש, אני חושב, אני פה, אני שם. עזוב, אתה פגשת אשכנזיה. כן, פגשתי כמה אשכנזיה. אז אולי פגשת אשכנזיה מתאימה לך. לא בגלל שהיא אשכנזיה, זה לא הלך. אלא בגלל תכונות כאלה ואחרות. כן? לא, אבל מי אמר שכן? למה להחליט את ההחלטה הזו? למה לצמצם? אז לא אשכנזיה, לא בעלת תשובה, או לא דתיה עם בית, טק, 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 למה לחתוך בבשר החי של האפשרויות, של האופציות? בסוף אתה, כן, זהו, נשאר לנו איזה כזה פלח שוק, איזה קטן שיק שאפשר להציע לך. למה? למה אתה פסלת את כל השאר? זה חבל. כן, העיקר שיהיה נוח. ואתה יכול לגלות שנצערנו הרב היום, אתם יודעים. לפעמים אנשים באים וטוענים שנוח להם גם, אנשים מכילים, נוח להם גם עם יכולת אפילו גויות. נוח להם גויות, כן. גם הגויה היא בן אדם. נוח לי איתה, אני מרגיש טוב איתה, בסדר גמור, אנחנו מאוד אוהבים, אנחנו מאוד עוזרים אחד לשני, אנחנו מפתחים אחד לשני, משלימים אחד לשני. כן, זה הולך, לפעמים זה הולך למקומות קיצוניים. מקומות קיצוניים. אבל לענייננו, כן? נוח לא איתה. האיש בוודאי צריך לחפש אישה שנוח לא איתה. וכן, האישה צריכה לחפש איש שנוח לה איתו. כן? הנוחות היא נגזרת, כמו שאמרנו, שאיפות ורצונות משותפים, כן? התאמה נפשית וחיבת מה? מבחינה חיצונית. חיבה. נוח לא איתה. ומהרגשה הטובה יחד, או מאותה הרגשה טובה, מתפתחים הרצון לבנות יחד. והשמחה זה בזה. מהרגשה הטובה, מתעורר כוח שהוא הרבה יותר עמוק מהרגש עצמו, שנקרא רצון. אנחנו לא יכולים לבנות קשר על רגש בלבד, אנחנו צריכים שהרגש בסופו של דבר יעורר גם את הרצון. הרצון הוא דבר הרבה יותר פנימי ועמוק, הרבה יותר גרעיני, רצון. כן? אנחנו צריכים לראות שאחרי הרגש נולד רצון. כן? כמו בפרי. כשהקליפה נופלת, כן? מה נחשף מאחוריה? פרי. עכשיו, אם הרגש נמצא, אבל הוא לא מוליד רצון, זה בעיה. יש רגשות שלא מולידים רצון. יש רגש מאוד חזק, עוצמתי. אבל אחרי שהוא חולף, הוא לא משאיר אחריו שום דבר, הוא לא משאיר רצון. וזו הבחינה שצריכה להיות. כלומר, רגש שלא מוליד רצון, הוא לא רגש בר קיימה. רק כאשר אנחנו מזהים את גרעין הרצון, שהולך ומתפתח בעקבות חוויית הנוחות, זה סימן שאפשר לבנות כאן משהו. הכל לפי מדרגת הרצון. ככל שהרצון יותר גרעיני, יותר פנימי, יותר עמוק, יותר קבוע, כן? זה בבחינת, אם חומי נבנה עליה תירת כסף. כן? כלומר, ככל שהרצון הוא בבחינת חומה, אפשר לבנות עליו תירת כסף. אפשר לבנות עליו את הנישואין, הוא יעמוד, הם יעמדו איתנים וחזקים. כן? אז זה באמת הערה פה, כן? לבנות ומהרגשה הטובה יחד מתפתחים הרצון. אבל לא מספיק רצון, אלא רצון, כן, שיש לו מגמה. מהי המגמה שלו? רצון לבנות יחד. שימו לב, זה מאוד חשוב. זאת אומרת, גם כשאנחנו מזהים רצון, אנחנו צריכים לבדוק מהי המגמה של רצון. לפעמים נולד רצון, כן? אתה מרגיש כלפי בחורה דבר, רגש עוצמתי. הרגש מוליד רצון של קביעות, אבל הרצון הוא לא לבנות יחד. יכול להיות שהרצון הוא, אתה רוצה להיות איתה, אבל אתה רוצה לנצל אותה, אתה רוצה שתעניק לך, שתיתן לך, שתשים לב אליך, לתפוס מקום מרכזי מדי בקשר. זה גם רצון, אבל זה לא בריא. כן? זאת אומרת, זה רצון שאנחנו מזהים בו את הרשמים של איזשהו רגש נמוך. הנוחיות, כן, וכן הלאה, כל מיני דברים כאלה, זה לא טוב, זה לא טוב. אז לכן צריך לשים לב, גם כאשר הרצון נוצר, אנחנו צריכים לשים אותו תחת איזה בדיקה, כן, ועיון. מה הרצון הזה רוצה? לבנות יחד. ויחד עם הבניין המשותף, גם שמחת הבניין, כן? שמחים זה בזה, כן? אם כן, רגש, רצון לבנות יחד, והשמחה זה בזה. ממה נובעת השמחה? השמחה נובעת מהעבודה המשותפת, מהתאמה ושלמה. רגע, אני בשורי. לא נורא, לא נורא. כוונה טובה. תודה, תודה. סורי גמור. נריח את זה, נסתפק. ריח. כן, איזה ריח. לא בסדר, תניח. אולי מישהו לא בשרי יכול לשתות? מישהו לא אכל בשר, אתה בא ותביא, תביא לו. זה משהו. הוא עושה, לא, לא, זה בסדר. עיקר לא ביחד. זה מאוד מאוד טעים. תמיר. כן, שכה. טוב. בסדר, אז בואו נראה. מהרגשה הטובה יחד מתפתחים הרצון לבנות יחד, והשמחה זה בזה. השמחה של בני הזוג, זה בזה, אינה נובעת מסימון וי בטבלה של הדרישות והמידות הדרושות לבן הזוג. כן? השמחה לא נוצרה מהטבלה. אדרבה, אם נמצא זוג שמח זה בזה, כן? ואנחנו ניקח את דף הרשימות של הבחור או הבחורה, אנחנו נראה למרבה הפלא שהם שמחים למרות שהרשימה לא נתגשמה במלואה. ולפעמים בסעיפים מאוד חשובים. זה יכול להיות בסעיפים של מראה. שיש בחור שהוא כמעט נשבע לעצמו, לפעמים, שהוא לא, בשום אופן, לא יהיה מוכן, לא יכול להתקשר לבחורה שנראית בצורה מסוימת כזו, או שיער כזה. ולמרבה הפלא, ראיתי אותם, דוח גדי נסיעה, עוברים מעבר חצייה, במהלך פגישה, כן, זה קרה מקרה כזה, וראיתי אותם כל כך כאלה, כאילו הם קיבלו החלטה להתחתן. אז הרמתי טלפון לבחור, אז הוא התייחה, אמרתי, ראיתי אתכם עכשיו מעבר חצי הזה, אני רק כאילו קיבלתם החלטה להתחתן, או להתארס לפחות. הוא אומר לי, זה נכון. אבל היא הייתה שונה ממה שהוא חיפש, דבר מדהים. זאת אומרת, היא לא הייתה, לא משנה כרגע נכנס לפרטים, אבל זה היה שונה, זה היה. מה לעשות? יש גם דברים אחרים, יש דברים אחרים. אז לפעמים, כשאשר בני זוג שמחים זה בזה, זה לא נובע בהכרח מסימון וי. בטבלה של הדרישות והמידות הדרושות לבן הזוג. אז מה? מה סיבת ההתאמה? יש סיבה יותר עמוקה. הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר פנימית. אלא בגלל השותפות שנוצרת ביניהם. הנפש הכריע. הנפש החכמה, שהיא חכמה מאיתנו. לפעמים נדמה לנו שאנחנו כאילו יכולים לייצג את עצמנו בדברים שאותם אנחנו רוצים, כי אנחנו מכירים את עצמנו, דיברנו על זה. אבל כשאנחנו חיים את המציאות, פתאום מתברר שיש קול אחר בתוכנו, שהוא שמכריע. אנחנו מתפלים על כך. אבל איך זה יכול להיות? איך זה עומד בסתירה מוחלטת להכרה שלי? אבל זו המציאות, הנה, אתה מתחתן איתה. טוב, כנראה שיש משהו הרבה יותר עמוק מהשכל שלי. הרבה יותר עמוק, שהוא יודע הרבה יותר טוב מה טוב לי. טוב, מגיע למסקנה כזו. כן. שותפות זו נוצרת, משום שהם נתנו לה את ההזדמנות להיווצר. זו היה הפסקה. לתת הזדמנות. לתת הזדמנות. כן? לקפור בחלק מהנחות היסוד השכליות. לכפור במודע. בחלק מהנחות היסוד השכליות. כפור. לנסות. כן? הרבה פעמים באים לפגישות, מבלי לתת הזדמנות להצלחה. חסומים מראש. חפשים למה זה לא יצליח. או מראש יודעים, נו. כן? די, שרואים אותה בכלל ברגע ראשון. זה כבר זה יום אמרנו. כבר מחליטים שלה. זה לא משנה מה היא תאמר, זה לא משנה כמה היא נחמדה וחביבה, כמה היא צדיקה ויראת שמיים, כמה היא חיננית. הדבר הזה חסר? זהו, גמר. אין פתיחות. חבל. תירגע. תתאפק, תיפתח. יש פה דרמה. יש פה התחוללות. יש פה בת ישראל. יש פה נשמה. יש פה אישיות. כן? תראה איזה בושה יפה. תראה איזה דיבורים יש לה. תראה איזה בעלת חסד. שאלה אותך כבר 3 פעמים. כן, במהלך הפגישה, היא לוקח לך, לא זה, היית רוצה להתעקר בבית, לקנות משהו, אתה רוצה לשתות אולי, אתה, כן, איך היא חמלה על זכר החתול שעבר ברחוב, כן, כן, אז ככה, אוי, נורא קר, מה הוא עושה, מעניין, איפה אימא שלו, כן, בסדר, וזה מה שמעניין אותך, שאין לה את הנתון, לא מסתדר לך בפאזל, תן הזדמנות, תן הזדמנות, כן, הרבה פעמים באים לפגישות מבלי לתת הזדמנות להצלחה. כי אין באים מתור... טוב, זה מה שכתוב. זה אמירה קשה, אני חייב לומר. Okay, ניקח אותה באיזי. Okay, יש פה קביעה מאוד לא פשוטה. קשה גם לקבל. Okay, אחד מי שמתמודד עם דברים כאלו, קשה לקבל אמירה כזו, כי זה קצת... זה קצת טיפ-טיפה פוגע, אני אקרא לזה. למרות שיש בזה חלק של האמת, אבל תראו את האמירה הזאת. כי אין באים מתוך ציפייה שיווצרו שותפות וקשר. איך הוא תגידו את זה, כן? לבחור שנתקל בקשיים, כן? ופוסל על ימין ועל שמאל, תגידו לו שאין לו ציפייה, כן? שיווצרו שותפות וקשר. לא קל לקבל אמירה כזו. לא קל לקבל אמירה כזו. מה, באמת אין לי ציפייה לשותפות וקשר? זו הסיבה שאני דוחה, אין לי ציפייה, אני באמת לא בשל נישואין, אני לא באמת רוצה להתחתן. קצת קשה לומר זה, צריך פה המון המון כנות. זאת אומרת, מי שמחליט לקבל הערה ונזיפה כזו, זה על חשבונו. הוא צריך לעשות את החשבון עם עצמו. כן? אבל אמירה היא לא קלה, היא לא קלה. יש פה קביעה מאוד חריפה. כן? שוב, אנחנו לא, זה לא מסקנה גורפת, כל אחד יעשה את החשבון שלו. כן? הרבה פעמים אני מגישות בלי את הזדמנות בהצלחה, כי אין באים מתור, כאשר אין באים, כן, אולי אפשר להגיד, כאשר אין באים. קצת לרקח את האמירה. כאשר אין באים מתוך ציפייה שיווצרו שותפות וקשר. צריכים לבוא לפגישה. מתוך ציפייה להצליח. אני כל כך מלא בהשתוקות להתחתן. אני כל כך מחובר לצורך שלא טוב להיות אדם לבדו. אני כל כך מבין שנישואין זה לא מותרות ולא שעשוע ולא תרבות תנאי. אלא צורך עמוק ויסודי של האדם כדי לעבוד את אלוקיו, כדי להגיע לשלמות. מתוך גישה כזו, אנחנו נעשים הרבה הרבה יותר פתוחים. אבל אם אולי מה שמנחה אותנו זה גישה מודעת או לא מודעת, כן? שזוגיות זה דבר שאמור לפנק אותנו, להשביע את רצוננו, להנעים לנו, כן? פה יכול להתפתח יחס של חוסר בשלות, כן? לנישואין, לשותפות או לקשר מחייב. יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. כן? כבר הזכרנו שאין זה נכון לבוא מראש, בגישה מסופקת, כן? ולהטיל צללים של אי ודאות על המהלך. כן? בעיקר חווים את זה אנשים שפגשו לא מעט וזה לא הלך. ולאט לאט הולך ומתפתח איזו הרגשה, כן? או מחשבה שאם זה לא קרה ב-20 או 30 פעם, זה ודאי לא יקרה גם ב-31. זאת אומרת, משהו מתחיל לגרום, רגע, לא, מה, אז מה, מה, 30, 40, 50, לא זה, אז מה, 51 תהיה הבחורה שתתאים לי, כן, מה, מה, יהיו בנות כאלה ואחרות, זה, זה, אז מה, מה, 51 תתאים לי, מתחיל להתפתח איזה סקפטיות, כן, כלפי האפשרות שתופיע מישהי ותשנה את המצב. מי זו? מי? מי? יש כזו, כן? ואולי אם היא קיימת, היא כבר לא בשטח, כבר מישהו לקח אותה. זאת אומרת, זה לא כך פשוט לצאת ידי חובתי. זאת אומרת, כלומר, יש באמת מי ש... ואז באים לפגישה, וזה מין הרגשה, מן הסתם זה גם לא ילך הפעם, אבל נצא לאיזה ערב, ניפגש, כן? מן הסתם זה לא ילך. האמירה הזו, היא כבר חוסמת אותנו, כן? מלהיות מופתעים. ברגע שאנחנו אומרים אמירה כזו, אפילו בתוך הלב, כבר אנחנו לא מניחים לנפש להוביל אותנו, כן? לא מניחים נפש. אנחנו מקבעים את עצמנו כבר באיזשהו מסגרת של תחזית, כן? ולא מאפשרים להפתעה להתרחש. כבר הזכרנו שאין זה נכון לבוא מראש בגישה מסופקת, ולהטיל צללים של אי ודאות על המהלך. מהלך ההיכרות. היכולת. היכולת. לתת הזדמנות אמיתית ליצירת הקשר, נוגעת גם למידת הסבלנות. כן? נוגעת גם למידת הסבלנות. ומשמעותה כאן, היא לא להיות ביקורתי מדי ולא לחתוך במהירות. הבו מתונים בדין. זה קשור מאוד לשיפוטיות המהירה שנשענת בעיקרה על מה? על תגובות רגשיות. זאת אומרת, הרגש הוא מגיב מהר מאוד על מה שהוא רואה. הרגש, התגובות שלו, הן תגובות מיידיות שאין בינן לבין השכל, על פי רוב, כן? שום קשר. הסבלנות זה פעולה שכלית. למה? כי השכל הוא מאפשר תהליכים. הרגש הוא מהיר, ספונטני, הרבה פעמים לא מחושב. לא לוקח בחשבון היבטים רבים. אין, הוא שופט על פי מולד קטן שהוא רוצה את הבמבה שלו. ולא משנה שזה שלח אותו, ולא משנה שהוא כבר אכל, ולא משנה ש... ולא משנה ש... אבל רוצה. הרגש הכריע שהוא רוצה. זה לא משנה מה אבא יגיד לו עכשיו. כן, בשכל ישר, בהיגיון בריא. לא משנה, הוא בוכה. הרבה פעמים הרגש, הוא מתנהג כך בשעה שאנחנו באים לפגוש. בחורה. זאת אומרת, יש איזה מין שיפוטיות רגשית כלפי הנוכחות שלה. הדבר הזה פוגע במידת הסבלנות. באורך הרוח לראות את המסכת כולה. בואו ונמתין ונראה מה עוד יתגלה לנו אודותיה על פי משפטו של השכל. ולא רק הרגש שלי. עם כל הכבוד שאנחנו מעניקים לרגש שלנו. הרגש שלנו הוא עדיין לא איזה רגש קדוש ועליון, כי אני יודע שהוא במדרגת השכל כבר. לא. לא מזלזל באף אחד, גם לא בעצמי. אבל הרגש שלנו צריך המון המון אימון. כדי שהוא יוכל לחרוץ משפט. יש דברים מסוימים, כן, אני יודע מה, אתה מקבל מכה ביד, ויש רגש של כאב. אי אפשר להגיד שזה שקר. הרגש של הכאב הוא נועד כדי להטריע שמשהו לא בסדר, ולטפל בו. אבל לא הרגש מטפל במכה. הרגש הוא רק החיווי הראשוני, שאומר לשכל, כן, מאיר את השכל וגורם לו לחשוב, רגע, אז מה עליי לעשות עכשיו? קיבלתי מכה. טוב, אני אלך לקופת חולים. השכל ממשיך את התהליך. הרגש הוא מופקד אך ורק על התגובה הראשונית, הקיומית. ומה נאמר? אם פעמים רבות אנחנו עשויים להגיע למפגשים בחורה, ומשפטים בעל ידעום, בשיפוט הוא שיפוט רגשי. זה פוגע מידת הסבלנות. אין פה גלי המסכת, אין פה גילוי של המסכת כולה. יש פה מבט מאוד מאוד מקוטע. זה כמו להביט מחור המנעול ולראות בחדר הניתוח שחותכים שם איבר. ולהזמין את המשטרה שרוצחים בתוך חדר הניתוח בן אדם. מגיעה המשטרה, רואה שם רופאים ואחיות ולבוש ירוק, לבן, מטפלים בזה חולה, כן? ומצילים את חייו. את ראית רק מאחור המנעול. זה בדיוק הרגש. שהרגש מסתכל על המציאות, הוא מביט מחור המנעול שלו, ומשם הוא משקיף על המציאות וגוזר גזרות, מסיק מסקנות. אבל לא ככה מסתכלי המציאות. זה לא בריא. אנחנו משקרים את עצמנו. זה לא תורם לבניין, לא שלנו ולא של הסביבה. שאדם חורץ משפט על פי הרגש. אז הנה נחזור על זה. חשוב. אנחנו לא מזלזלים ברגש, אבל צריכים לדעת את תחומי הפעולה של הרגש. את תחומי הסמכות של הרגש. כל כוח צריך להיות במקומו ותפקידו. זה החסיד המושל, שנותן לכל כוח את מקומו. לשכל את מקומו, לכוח הכעסני את מקומו. כמו שמסביר בספר הכוזרי על המושל החסיד. שהוא שופט בצדק את כל כוחותיו, לכל כוח נותנת שלו. כן? אנחנו לא יכולים לבוא ולהכניס את הרגש, מקום שהיה צריך להימצא השכל. יש פה הפרה בוטה של הסמכות השכלית. זה יכול להתרחש לא פעם מהלך העיקרויות. כן? שנוח לנו יותר, מסיבות שלא נמנע אותם כאן. כן? אבל נוח לנו יותר, באופן לא מודע אפילו, נוח לנו יותר להשתמש ברגש ולפסוק על פיו. אגב, שלא תהיה לכם טעות. מי שפוסק על פי הרגש, תגידו שהוא פוסק על פי הרגש, מה הוא יגיד לכם? אני על פי הרגש? אני פוסק על פי הזרם. יש המון היגיון בדבריי, אבל זה היגיון רגשי. זה לא שכל, זה לא רגש שכלי, זה שכל רגשי. אתם מבינים את ההבדל. זאת אומרת, יש אדם שהוא מתחיל מרגש, עכשיו כדי להצדיק את הרגש שלו, מה הוא עושה? הוא מתחיל לשכנע עצמו בשכל שזה דבר נכון לעשות. אבל השכל הזה הוא שכל מוטה. הוא מוטה על ידי הרגש. הוא נפל בשבי של הרגש. זה נראה כאילו שכלי. הוא מדבר, ואפילו הוא כותב ספרים, ואפילו הוא מרצה את זה באקדמיה. אבל כל המסקנות השכליות האלה יושבות על תאווה פשוטה, הרבה פעמים. תאוות פשוטות ביותר. בניינים שלמים של חוכמה. כן, שבנויים ממעשה על, כן, על השפעה רגשית. כן, השפעה רגשית. איך אומר מסיעת שרים? והמחשבה. מי נקה אותה מן המומים שמטיל בה הטבע הגופני? כן? חושבים, 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 נאורים, כן, פשוט. כן? אבל המחשבה היא נגועה. היא נגועה במומים שמטיל בה הטבע הגופני. מי נקה את המחשבה? כן? להכשיר אותה להיות כלי טהור, מדעי, מדויק מאוד. כן? זה גם היבט שמאוד חשוב שים לב אליו בשעה שפוגשים. מי צופה? מי בי? צופה בה. מי צופה בה? מי? השכל, הרגש, שילוב נכון שביניהם. הנה, היכולת לתת הזדמנות אמיתית ליצירת קשר נוגעת גם למידת הסבלנות. ומשמעותה כאן, לא להיות ביקורתי מדי. לא למהר ולפסוק על פי חלק של התמונה. אני יכול להתמקד בתמונה הזו, להסתכל רק על צמרת העץ זית שנמצא משמאל התמונה. אני אכניס את הכל לתוך. אני מסתכל ככה, מה זה הנקודה השחורה הזו? זה ממש לא אמנותי. זה ממש לא אמנותי. בעצם זה עץ זית על קרקע סמוכה לבית המקדש. איזה יופי. תענוג. זה כמו החוברות האלה שזום אאוט, זום אין. אתם מכירים את זה? מכירים את החוברות האלה, זום אאוט, זום אין, מכירים את זה? מדהים, לא? אז מה זה הזום אאוט? זוכרים את הזום אאוט, איך זה הולך? זום אאוט, שהתמונה מתכנסת, מתכנס, מתכנס, מתכנסת, בתמונה שלמה, כן, מתכנס, מתכנס, רואים רק את הצל של עץ הזית. כן? זו התמונה הראשונה בחוברת. זה זום אאוט. כן? שנכנסים מהתמונה הכוללת לפרט אחד מסוים בתמונה. ואז בדף השני, הצל הקטן שכזה, כן, הולך ומתרחב, וכבר רואים איזה משהו, איזה מין הגזע, יוצא מהצל. עדיין לא מבינים מה קורה פה. בדף השלישי רואים כבר את הצמרת של הזית, אבל רק את הזית. לא רואים את ההקשר שהזית נמצא בו. וכך, 20 עמודים, עד שרואים את כל התמונה כולה. זה נקרא זום, כן, זום אאוט. וזום אין, סליחה, זום אין זה הפוך. לוקחים את התמונה הכוללת ומרכזים אותה בתוך, כן, או מתכנסים לפרט אחד בודד בתוכה. הרגש הוא זום אין. השכל הוא שכל של תורה. הוא זום אאוט. הוא לוקח פרט ומראה אותו בתוך מכלול שלם. הוא לוקח את עץ הזית ומציב אותו במכלול שלם. כן? של התמונה. כן? וזה שייך למידת הסבלנות. כן? בבקשה.
הבן אדם מתוקן, נדע תמיד להסתכל על הזום אאוט, כמו שאתה אומר, על הכלל מידות טובות,
אחד
שלוש מידות שפחות...
נאמר, נאמר, כן, זה לא חייב להיות ככה, אבל נאמר, כן, כן.
עכשיו,
לדעה
מתוקן, ידע לעשות את זה
על כל
אחד.
לא, לא, לא. לדעה מתוקן, ידע לעשות את זה ביחס למה שמתאים לו. ולדעה מתוקן, הוא לא עושה את החשבון הזה, הוא לא עושה את החשבון הזה תוך כדי התנתקות מאישיותו. יש לו אישיות. הוא מודע לכך שיש לו אישיות מסוימת, יש לו טעם אישי מסוים. אבל הטעם האישי, הטעם האישי שלו, לא מסנבר אותו, לא מעבר את עיניו. הוא יכול לפעול, לתת מקום גם לרגש. הרגש, אנחנו נותנים לו מקום. מה מוצא חן בעיניך, איזה מראה מוצא חן. אבל לא נותנים לרגש מרחב גדול מדי. השכל עומד שם ומבקר את הטעם האישי שלי, הסובייקטיבי, ואומר לו, עד כאן תבוא. זאת אומרת, אז באופן תיאורטי, מה שאתה אומר הוא נכון. כביכול, אדם מתוקן שרואה את הדברים בשלמות, אז כל תמונה יפה. אז למה לא להתחתן עם כל אחד ואחד? אבל כבר אמרנו איזה פעם שעברה, שכל אדם יש לו גם צד אישי מאוד, נשמה מיוחדת מאוד, בעלת תפקיד מיוחד מאוד. ולכן ממילא המשיכה היא לחפש את זו שתשלים אותנו, תאפשר לנו להגיע לשלמות, ואנחנו נוכל לעזור לה להגיע לשלמות. ממילא זו תהיה אחת ומיוחדת. אחת ומיוחדת, אלא אנחנו שופעים. את הרגש המיותר, המוגזם, המופרז, לשים אותו בצד, שלא יפריע לנו לחוות בשלמות את מי שעומדת מולנו. לא לראות את קצה הנעל שלה, לראות אותה בשלמות, כמה שאפשר, כן? לראות אותה כמשהו לגמרי אורגני, שלם. לא לחתוך אותה לחתיכות. לא לחתוך אותה לחתיכות. כן? תורת השם תמימה, משיבת נפש. מתי משיבת נפש? שהיא תמימה. אבל אם אתה לוקח את כל התורה כולה ומסתכל רק על הסקילה, על השריפה, על ההרג, על החנק, אז התורה היא לא תמימה, היא לא משיבת נפש. אבל אם אתה רואה את הסקילה ואת ההרג ואת החנק, ארבעת המיטות, במסגרת כל תורת החסד, אז גם זה חסד. גם ארבע המיטות זה חסד. בחשבון הכולל. זה הכוונה. אוקיי? זה כל גם שיותר בריאה שלמה. עד כמה שאפשר. לא הולך על מחל לגמור. צריכים להתרגל לזה. לכן אנחנו גם לומדים את זה, אגב. אבל כשאנחנו לומדים דבר כזה, אנחנו ממילא מתעוררים גם לנסות בפגישה להפעיל את המבט הזה. בהצלחה חלקית, פחות, יותר, אבל יש לנו מוטיבציה, כן? לפחות לי יש כרגע מוטיבציה, אני פוגש את אשתי עוד כמה דקות, אני אשתדל להסתכל עליה כבר, כן? הרי זה צריך לעשות גם שמתחתנים, אחרי שנישואים כבר, כן? הרי את מחודשת לי, תמיד זה צריך... גם אחרי חתונה, זה, המבט הזה מאוד חשוב. זה גם לנישואים, אגב, זה גם נישואים. המבט הכולל הזה הוא, למרות שהשתמשת בו בעת בחירת בת זוגתך, אחרי החתונה המבט הזה יכול להיפגם. זה גם תלוי במצב רוח שלך. אתה עייף, אתה רעב, אתה טרוד. המבט הזה הוא נפגם. ואז אתה תופס את אשתך בצורה. אתה מסתכל במפה על הארץ כולה, אתה לא מסתכל על כל הארץ, תסתכל רק על המדבריות שבה. תסתכל על המדבר. תסתכל על החלק המדברי של הארץ, כן? אתה מתחיל להסתכל על חלקים מאוד מסוימים בה. ולפעמים אתה, המבט שלך נח על חלקים שהם אולי לא כל כך סימפטיים. כן? ואז פתאום הרגש שלך כלפיה נפגם. אתה כבר נשוי לה. 5 שנים, 10 שנים, 15 שנה. פתאום אתה מרגיש שהרגש נפגם. כי המבט הזה יכול להיפגם, לא שמיל מבלה, וצריך תמיד תמיד להתאמן עליו. כמו ספורטאי שהוא לא מתאמן, יודע מה, כמה ימים, הוא כבר לא יכול ללכת לאולימפיאדה. כן? הוא יכול, צריך להתאמן, צריך משטר אימונים, בדברים האלו. שטר אימונים, המבט הזה הוא לא דבר פשוט, הוא לא מבט טבעי, צריך להבין. המבט הטבעי שלנו הוא דווקא המבט הרגשי ספונטני, אלה הכוחות היותר זמינים בתוך הנפש, כן? זה השוטה הקופץ בראש, אלה הכוחות שקופצים בראש, כן? רק כבר אמרו שאיך אנחנו דנים בני אדם שרואים אותם, כן? אנחנו דנים אותם 90% על פי המראה, כן? על פי הלבוש, זהו. נשאר, כן? 10%, בדרך כלל לא ממומש, 10% לפי התוכן של דבריהם וכו' וכו', אבל הוא לא ממומש כי הוא נחמס על ידי ה-90% של מראית העין. כן? אלה כוחות שקופצים ראשונים. לכן, הבו מתונים בדין. לאט, לאט. שקט. לא לפסוק על פי, כן? ההגד הראשון. לא לפסוק. ההיגד הראשון, התגובה הראשונית, בהכרח היא באה ממקומות וממחוזות טבעיים, ראשוניים, לא מבוררים. כן? אין בעיה שיהיה את ההיגד הזה. אבל לעומת ההיגד הזה, צריך מיד את ההיגד השכלי, שישפוט אותו. כן? פרט לתפקודים רגשיים, כמו שאמרתי מקודם, טבעיים, שהם מאוד חשובים, כמו שאמרתי. תחושה של כאב, הרגשת רעב, כל מיני דברים כאלה. אלו רגשות בריאים מאוד, אבל לא יעלה על הדעת שבגלל הרגשות רעב, עכשיו אני אלך לזלול 12 קילו בשר. הרגשות הרעב נועדה אך ורק כדי למשוך אותנו למאכל, כדי שנתקיים. אבל שם, ביחס לשאלה מה אוכל ואיך אוכל, אלו שאלות צריך להפקיד אותם בידיים הרבה יותר אחריות. בידיים של השכל, של המוסר. כן, אני חושב שזה הובהר מספיק. נחזור למשפט הזה. יכולת לתת הזדמנות אמיתית ליצירת הקשר נוגעת גם למידת הסבלנות. ומשמעותה כאן, בסוגיית ההיכרויות, היא לא להיות ביקורתיים מדי, ולא לחתוך במהירות. כן? ביקורתיים אפשר להיות, אבל לא מדי. כן? מה ההבדל בין ביקורתי לביקורתי מדי? כן? ביקורתי זה להגיב, כן? להגיב על המראה ולהגיד, למה אני חש חוסר קבלה של המראה? מה זה ביקורתי מדי? אני חש חוסר קבלה של המראה? שלום! לא. אני חש חוסר קבלה של המראה, אני מרגיש שזה מתחולל במוקד הרגש שלי, אבל רק רגע, אני לא רוצה להכריע כעת. אני רוצה להמשיך את הפגישה. אני רוצה לראות מה ילד רגע. לאט לאט. הסתיימה הפגישה. אני מרגיש פחות לחץ ומצוקה במוקד הרגשי ביחס למראה. היא אפילו נראית בעיניי מעט שונה בסיומה של הפגישה. אני רוצה לתת הזדמנות נוספת. הרגש עדיין לא יציב. עדיין יש ככה קצת זה, תמורות ושינויים. אבל אני רוצה עוד פגישה אחת. אני לא מזלזל ברגשות שלי, אבל נתתי לעצמי אורך רוח, פסק זמן, כדי להכיר אותה יותר, והנה כבר זה השפיע במידה מסוימת. לא, לא, לא בהכרח אשתי, אני לא חושב שעכשיו אני כבר באורות, ממש ממש לא. אבל יש לי סיבה טובה להיפגש איתה פעם שנייה. בפעם השנייה, אני שוב אנסה לחוות אותו בשלמות, ונראה מה זה גורם לי במרכז הרגש. נגמרה הפגישה השנייה, יפה בעיניי. היא ודאי לא דוחה אותי. אני יכול לתאר לעצמי, אפילו נמשך במובן מסוים. זה קצת מפתיע אותי. מה קרה כאן? אולי אני מתעלם מרגשותיי? לא, לא מתעלם מרגשותיי. כי הייתי ביקורתי. נתתי לרגש להגיד את דברו. הוא היה בן שיח לגיטימי. הוא השמיע את דברו במהלך הפגישה. כן? אלא פשוט נהגתי בפתיחות. ואלה רשמים שהתקבלו. והרגש פשוט קיבל תצורה אחרת. פשוט, אז רגע, וואי, מעניין, זה יכול להיות, לא רק זה. זה ההבדל בין ביקורתי לבין ביקורתי מדי. אנחנו לא באים לסתום את הפה לרגש. אנחנו מבינים שהרגש הוא שותף לגיטימי בקואליציה של לקוחות, שבאים להרכיב את ההתרשמות שלנו בחורה. הוא שותף לגיטימי, אבל אי אפשר להפוך אותו לשר הביטחון, ולא ראש לראש הממשלה. ממש לא. יש לו תפקידים מאוד חשובים לרגש. מאוד חשובים. שהשכל לא מתקרב בכלל ולא יכול למלא אותם לעולם. אבל כל דבר ביתו. אנחנו לא מנסים לשמוע בעיניים ולראות באוזניים. עם כל הכבוד. אבל עם האוזניים לא שומעים. אתה רואה, זאת אומרת, לא רואים. אדם שמנסה לראות. איפה אתה רואה? אתה רואה את השעון שם? לא רואה, לא רואה. לא, תסתכל עם העיניים. אנחנו לא יכולים להשתמש ברגש בשביל דברים שנועדו מלכתחילה. כן, יש לסכן. אז הנה, אני ביקורתי, אבל לא ביקורתי מדי. לא ביקורתי מדי. כן? זכות המחאה בהחלט, בהחלט עומדת לו לרגש. בסדר גמור. אבל זה רק פתיחת הדיון. כמו חברותה. אתה אומר את דעתך, ואני חברותה שלך. שמעתי אותך, אני מכבד את הדעה שלך, אני רוצה לטעון כנגדך. זה אותו דבר. יש חברותה בין הרגש לבין השכל. הרגש אומרת שלא, והשכל מעומק, שכל בריא, אני לא מדבר על שכל שפוט. שכל בריא, שכל משיב הלב. והתשובה השכלית היא גורמת לרגש, כן, להתייצב באופן אחר מול השכל. לפעמים נסתתמות טענותיו של הרגש. ויש איזו הרגשה של קניעה, שהרגש נכנע, מוריד ראשו ואומר, ניצחת אותי. בסדר גמור. הרגש נוצח. הרגש נוצח. אני לא אומר הובס. לא אומר הובס. יש לו מקום, אבל הרגע השכל מקביל את מקומו. נותן לו מקום, אבל מקביל אותו. שלא יפריע. אל תפריע למהלך כולו. אל תפריע לסבלנות. לא להיות ביקורתי מדי, ולא לחתוך במהירות. טוב, צריך לעצור כאן. נמשיך מחר, בעזרת השם.